שלום וברכה. הנושא ט"ו בשבט. מדוע כל כך מוקדם? משום ששבוע הבא ביום חמישי בלילה זה כבר לא יהיה ט"ו בשבט, זה יהיה אחרי. אנחנו לומדים כן שבוע מראש את הנושא. בט"ו בשבט יש מנהג לאכול פירות. אוכלים פירות בט"ו בשבט ומברכים עליהם. ובט"ו בשבט יש אווירה שזה חג, למרות שלא בתנ"ך, לא במשנה ולא בגמרא לא הוזכר שהיום הזה הוא חג. כן, לא הוזכר, לא במשנה ולא בגמרא וגם לא בתנ"ך, שהיום הזה הוא חג, כפי שאתה בעצמך מציין. לא כתוב שזה חג, אבל לא כתוב שזה חג. לא, לא כל דבר אנחנו חוגגים. ראש השנה אנחנו חוגגים כי התורה אומרת שזה חג. ראש חודש ניסן לא חוגגים. אתה רואה אנשים שעושים חג בראש חודש ניסן? לא מצאנו. אם כן, ט"ו בשבט לא מוזכר כיום חג, לא בתנ"ך, לא במשנה ולא בגמרא, ואף על פי כן אנחנו עושים ממנו חג. באמת במסכת ראש השנה מוזכר 15 בשבט בעניין אחר לגמרי. זה תאריך חקלאי חשוב שיש לו השלכות לגבי תרומות ומעשרות. בסדר, יש איזה השלכות לגבי נטע רבעי, עוד כמה דברים מהסוג הזה, אבל לא מצאנו שתאריכים מהסוג הזה ישמשו כחגים בהלכה. מי שלימד בעצם את החשיבות של היום הזה כחג זה בעצם המקובלים, חכמי הקבלה, במיוחד רבי חיים ויטל ואילך, אבל גם קצת לפני כן, אבל במיוחד ממקובלי צפת, נתנו חשיבות מיוחדת ליום הזה וחיזקו את הצד החגיגי שלו. השאלה היא, מה פתאום לעשות חג מדבר שאיננו חג? עד כדי כך שמנהג מהריל היה שלא לומר תחנון ביום הזה, אבל מנהג מגנצה שכן לומר תחנון ביום הזה. כן? כלומר, דבר לא פשוט כל כך. חוץ מזה, מה התוכן של החג? לאכול פירות. לאכול פירות, לכאורה הדבר הזה צריך להיות דבר קשה לנו. מה פתאום לאכול פירות? זה מזכיר לנו דברים לא נעימים. אתם זוכרים מי היה הראשון שאכל פרי? אדם הראשון, ומאז אנחנו סובלים. אז אנחנו עושים חג של אכילת פירות, זה באמת חוסר טעם, טעם גרוע מאוד, לעשות חג מאכילת הפירות. אלא אם כן, יש לנו פה כוונה. כוונה לתקן את החטא של אדם הראשון. ובאמת, הדברים מפורשים בתורה שיש מצווה לאכול פירות. איפה זה כתוב בתורה שמצווה לאכול פירות? מה? הנה, פשוט מאוד, זה המקור שמופס לפניכם כמעט למטה. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, ישנה מצווה לאכול פירות. אפשר לומר, זאת המצווה היחידה, מצוות עשה היחידה שהייתה לאדם הראשון. כלומר, הייתה תקופה באנושות שכל תוכן החיים הדתיים, כל עשיית רצון הבורא, זה היה באכילת פירות. זה כל מה שהיה. מצווה לאכול פירות. אפשר לומר, אם כן, שזה השורש של כל מצוות עשה. חז"ל אמרו על הפסוק, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, לעובדה אלו מצוות עשה, לשומרה אלו מצוות לא תעשה. ואיפה מצאנו שאדם הראשון קיבל מצוות עשה ומצוות לא תעשה? במצווה של מכל עץ הגן אכול תאכל, ובמצווה של ומבריא עץ הדעת ומעץ הדעת ורע לא תאכל ממנו. אם כן, אנחנו רואים שכל מצוות עשה כולם משתלשלות מן המצוות עשה המקורית הזאת של אכילת פירות. וזה מסביר מדוע רבותינו אמרו בירושלמי את מה שכתוב למעלה אצלכם מצד ימין, וחכמינו זיכרונם לברכה אמרו, זה ציטוט ממסילת ישרים, אבל כי שם זה מובא בצורה יותר נעימה. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו בירושלמי סוף קידושין, שעתיד אדם ליתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו, אף על פי שהיה מותר לו והיה יכול. והסמיכו הקרא, והסמיכו את זה לכתוב, וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. אם כן, אתם רואים איזה חשיבות יש לאכילה, במיוחד אכילת הפירות. חז"ל אומרים, עתיד אדם ניתן את הדין על כל דבר. יש כמה גרסאות שם, יש גרסה על כל פרי שראתה עינו ולא נהנה ממנו. על כל אדם. כן, עד כבר הגמרא שמה מספרת על איזה חכם אחד שהיה חושש את הדבר הזה, והיה קונה, היה חוסך מכספו כדי לקנות מכל פרי שיזדמן לו לפחות פעם אחת בשנה. כן, הוא פעם אחת יכול לראות איזה פרי אקזוטי שמגיע לארץ ישראל, לפחות שיוכל רבע מן הפרי הזה, איזה רבע פרי חייב. כן, אם לא, נותן את הדין.
מה?
אף על פי שהיה מותר לו לאכול, זאת אומרת ש... בא למעט את האסור. אם יש פירות שאסור לאכול אותן, פרי של אורלה למשל, או פרי של עבודה זרה. כן,
יש גם גרסה, יש כתוב שאביא עציר אדם לצלפת בדין על כל דבר שהוא לא נהנה, לא
דווקא
פרי. אז למה,
מה הסיבה? כי בעצם הפירות זה כל דבר. כן, זאת אומרת, בימי אדם הראשון כל המאכל שלו זה היה פירות, אבל אנחנו כבר לא אדם הראשון, הותר לנו ליהנות מכל דברי העולם. אם כן, זה הפירות שלנו. כן, צריך להבין מדוע אדם הראשון נצטבר לאכול רק פירות, למה הוא לא נצטבר לאכול בשר למשל. כן, כי פירות זה הרבה יותר קל לגלות את הקדושה שבהם מאשר בבשר. אבל מצד האמת כמובן שיש ערך לאכול מן הכל, גם מן הבשר. כן,
שנאמר לאדם שיוכל
עם
כל פרי
תגן,
הכוונה היא שקיים את כל המצוות?
לא, זה כל המצוות שלו. כל המצוות שלו זה אכילת פירות. ואצלנו זה מתבטא דרך קיום כל מצוות עשה. כן, כל מצוות עשה זה...
זה לא דווקא לאכול פירות, זה לקיים מצוות.
כל קיום מצווה, מכאן אתה למד מה זה מצווה. מצוות עשה זה סוג של אכילה. זה סוג של הפנמה. אתה מכניס דבר נמוך לתוך דבר גדול. למשל, כשאני אוכל תפוז, עד שלא אכלתי את התפוז, עם כל הכבוד לתפוז, הוא היה רק תפוז. וזה חבל להיות רק תפוז. אני לא מזלזל בתפוזים, אבל תפוז זה רק תפוז. כשאני אוכל את התפוז, אני הופך אותו לאדם. זה לא עובד? כן, כשאני אוכל את התפוז, אני הופך את התפוז לא רק לאדם, אני הופך אותו עכשיו לדברי תורה, אני הופך את זה לדברי תורה הנאמרים לפניכם עכשיו בשיעור הזה. כן? אכלתי תפוז, ועכשיו אני יכול להגיד דברי תורה. התפוז הפך להיות דברי תורה. אני העליתי את הבריאה, רוממתי את הכל. בדיוק. המצוות עשה זה לרומם את כל חלקי ההוויה. למשל, אני עושה מצוות עשה כלשהי. תתן לי דוגמה של מצוות עשה.
תפילין.
אני מניח תפילין. כן? מצוות עשה יפה מאוד. אני רוממתי עכשיו את שחיטת הפרות. עד עכשיו פרות נשחטו סתם בשביל לאכול סטייקים. עכשיו מתברר שהפרה הפכה להיות כלי להשראת שכינה לאדם מישראל דרך הנחת התפילין שלו. כן? כי בלי לשחוט פרה אי אפשר היה להניח תפילין. אתם רואים איזה רוממות זה, אשרי חלקה של אותה פרה שזכתה לעשות תפילין ממנה. ברור? אם כן, ודאי שמצווה להרבות במצוות עשה, דבר גדול הוא להרבות בכל מיני סוגים של מצוות כדי לרומם את העולם. אכילת הפירות זהו הביטוי היותר ראשוני של הדבר הזה. מסקנה, לפי דת התורה אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אלא אדרבה, אנחנו חיים כדי לאכול, כמובן בקדושה. כן, זה נושא שאנחנו עסקנו בו מספר פעמים, אבל כאן זה עניינו שאנחנו חיים בשביל לאכול, וזה בעצם כל תכליתו של האדם אלמלא חטא. כן, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. כן,
אין חשש שהוא יפתח את הדעות שלו?
אין חשש שהוא יפתח, זה בדיוק הבעיה. השאלה היא, כשאני אומר דבר כזה זה נראה מצחיק לכאורה, כן, שאדם חי בשביל לאכול ולא אוכל כדי לחיות. הפתגם הידוע הוא הפוך. כן, עכשיו זה נראה מצחיק בגלל שאנחנו רגילים לקשור את האכילה, זאת אומרת ההפנמה, באינטרסנטיות זולה. לא רואים בזה אידיאל. עד רבה, אני אוכל כי אני צריך, לא בגלל שזה חשוב, לא בגלל שזה ערך, אלא בגלל שאני צריך לאכול. אז מה אתה מספר שזה אידיאל? כלומר, אנחנו חיים בעולם נמוך, שבו ערכים הופכים להיות צרכים. אבל, ולכן יש איזו אפשרות של חטא. אבל מה אמר אדם הראשון כשהוא חטא באכילה? אמר, האישה אשר נתת עמדי, נתנה לי מן העץ. מה המשך? ואוכל, ואוכל. אז יש, הפשט זה, אכלתי. ואוכל, כמה אכלתי. או הכוונה, אני אוכל עוד פעם. כלומר, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ, ואכלתי, ועכשיו אני אוכל עוד פעם. אבל עד עכשיו אכלתי לא בצורה מתוקנת, אבל זה ההתחלה, בבחינת קליפה קודמת לפרי. אני מכאן ואילך, אוכל בקדושה. מובן? אז זאת הסכנה, אתה צודק, זאת הסכנה.
גם הוא יכול לאכול את זה
בקדושה. עוד לא היה מסוגל. לא, גם את הדעת הוא היה צריך לאכול. רק לא ידע לאכול אותו בקדושה. ודאי היה מצווה לאכול מעץ הדעת, זה כתוב מפורש. מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה כל עץ הגן? זה כולל את עץ הדעת. זה סתירה, כן, פסוק י' ז' שאתה קראת עכשיו, סותר את פסוק ט' ז' שקראתי אני. זאת אומרת, יש פה סתירה בין שתי מצוות. מצוות עשה לאכול מעץ הדעת. מצוות לא תעשה שלא לאכול מעץ הדעת. יש פה סתירה בין שתי מצוות. אבל זה לא שזה בא לשלול את המצווה הראשונה. אתה מבין מה שאני אומר? כן? אם כן, יש מצווה לאדם לאכול מעץ הדעת. אם כן, טוב עשה האדם הראשון שאכל מעץ הדעת. אבל לא טוב עשה שעבר על האיסור לאכול את עץ הדעת. יש לנו בעיה. כשיש לך סתירה בין מצוות עשה למצוות לא תעשה.
יש מצוות עשה לאכול מעץ הדעת.
כתוב כאן, מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, עץ הדעת איפה הוא היה? בגן, לא? אם כן... לא כתוב חוץ מי, אתה אמצא את המילה שלא כתובה.
כתוב בשפת התורה.
בשפת התורה כתוב במקום חוץ מי, בדרך כלל כתוב בתורה מלבד. כן? או מבלעדי. היה צריך להיות כתוב, מלבד עץ הדעת. או אח מעץ הדעת לא תאכל ממנו. אבל לא כתוב אח, לא כתוב רק, לא כתוב מלבד. כתוב הוא מעץ הדעת, זה עבר על. מה?
רב של היפוך.
רב של היפוך? למה? אז יש לנו כלל, כשיש עשה ולא תעשה, מה דוחה את מה? כלל בהלכה, עשה דוחה לא תעשה. אם כן היה צריך לאכול מעץ הדעת. הגמרא מפורשת, מתי עשה דוחה לא תעשה? כשנעשה עוקר את כל הלא תעשה כולו. למשל, ברית מילה דוחה את השבת. כי עשה לא עוקר את השבת גם. אני אומנם מחלל את השבת ב... חובל, אבל כל שאר המלאכות ממשיך להיות אסור, אבל כאן זה עוקר לגמרי את הלא תעשה, אם כן היה אסור לאכול את עץ הדעת. אבל כאן נשאלת השאלה, אם עשה לא דוחה לא תעשה במקרה הזה, אז למה בכלל ניתן העשה? זה עשה שאי אפשר לקיים אותו לעולם? לא יכול להיות. מוכרח להיות איזשהו תירוץ לקושי הזה בפסוק עצמי. מה אומר הפסוק השני? ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. יש כאן תוספת. יש תוספת של התניה. ההתניה היא, אל תאכל כל זמן שאתה מת מזה. כל זמן שאכילת עץ הדעת גורמת לך למות, אסור לך לאכול מעץ הדעת. אם כן, מה עליך לעשות? הציווי שניתן לאדם זה, עליך למצוא דרך לאכול את עץ הדעת בלי למות. אם כן, יש פתרון לבעיה, ויש דרך. הוא פשוט צריך לאכול מעץ החיים. אם הוא יאכל מעץ החיים תחילה, יאכל מעץ הדעת. ברור? אם כן, החטא של אדם הראשון זה שהוא הלך לאוניברסיטה לפני שהלך לישיבה, אכל מעץ הדעת לפני שאכל מעץ החיים. זאת אומרת, רצה דעת ולא רצה חיים. וזה כמובן סכנת נפשות, כי אדם שמתמלא דעת לפני שהוא הספיק לבנות את חייו הפנימיים, הדעת זה הורג אותו. כפי שמצאנו הרבה אנשים שהם אנציקלופדיות מהלכות, אבל אין להם תוכן חיים פנימי, אז הם מתים. כן? כן.
אני יכול לחזור, תחזור בכל אופן, הרי המצווה הראשונה זה מצווה תעשה, השנייה זה לא תעשה.
נכון.
אז בכל אופן,
מתי עשה
דוחה לא תעשה בכלל?
עשה דוחה לא תעשה, רק בשעה שהוא לא עוקר לגמרי את הלא תעשה. כאן העשה עוקר לגמרי את הלא תעשה, אם כן הלא תעשה גובר. זה סוגיה ביבה מאוד, סדף בב, עמוד א' שם. כל הסוגיה הזאת, האם גם במקום שיש בו קראת, מקום שאין בו קראת וכו'. כן. הלכה שגם במקום שיש בו קרת, עשית אוכל אותה עשית. אם כך, יש איזשהו אתגר לאדם לאכול. והאכילה הזאת, האידיאלית, מתוארת בתורה כאכילת הפירות. עד כדי כך שחזל אמרו, אם אתה לא אוכל, אתה עתיד ייתן את הדין. אתה עתיד ייתן את הדין על זה שלא היית קדוש מספיק כדי לאכול מן הכל. אם כן, התכלית של האדם, עד רבה, זה העילוי של המציאות. לא התנתקות מן המציאות. אפשר לומר אפילו שזה תולדה ישירה מאמונת ייחוד הבורא. אם אתה מאמין שיש רק אל אחד, אם כן, עולמו איננו שניים, אלא אחד. אם כן, לא יכול להיות שיהיה נתק בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, כשיטתם של הספיריטואליסטים, אנשי הרוחניות, שמועסים בעולם הזה. לא יכול להיות. אף על פי כן, יש הדרכות רבות על זה, שצריך להיזהר. הנה, תראו למשל במקור שכתוב באמצע הדף. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, כן, הוא לא מתורה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילם זה? ומה נאה ניר זה? זו צורה של אכילה רוחנית, כן? הוא אוכל יופי, הוא אוכל אסתטיקה. מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. אנחנו מתנגדים, כן, להסתכל על אילנות. אי אפשר להסתכל על האילן. בזמן שהוא לומד. זאת התשובה. מה הבעיה? היה אפשר להגיד ככה. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ושונה, ואומר מנאה אילן זה. אבל לא כך כתוב במשנה, נכון? כתוב במשנה, יש תוספת של שתי מילים. הוא מפסיק ממשנתו ואומר. אבל אם הוא היה אומר בלי להפסיק את משנתו, כלומר, אם ראיית האילן, ההתפעלות מן האילן, זה היה ההמשך הישיר של משנתו, עד רבה, זה היה מרומם את נפשו. זה היה התפשטות של התורה שלו אל תחום רחב יותר. כל הבעיה של האדם הזה, זה בעיה עמוקה מאוד. אצלו יש שני עולמות. יש משנתו, וכדי להסתכל באילן הוא צריך להפסיק ממשנתו. אם כן הוא מתחייב בנפשו. כי הוא חי בעולם דואליסטי. ברור? האידאל היה אדרבה, שהוא יעסוק במשנתו, ומתוך עסק משנתו יאמר מנאה אילן זה. מובן? זה על אדם מדולדל כאן שאנחנו מדברים. אגב, רבי שמעון הוא זה שאומר את המשנה הזאת. שמתם לב למה דווקא רבי שמעון? כי רבי שמעון גם כן לא סבל את העובדה שהעולם מחולק לשניים. רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי, כן? בגמרא, במסכת ברכות, במסכת שבת, כשהוא יצא מן המערה, הוא ראה אנשים עוסקים באדמתם. התרגז מאוד, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה זאת אומרת מניחים חיי עולם? מי אמר לו לרבי שמעון שמניחים חיי עולם? כי זה היה המצב הפוליטי אז, שארץ ישראל הייתה נתונה תחת ידי הרומאים. אם כן, כל ההתפתחות הציוויליזציונית זה נותן כוח לאימפריה הרומאית. אם כן, אם אתה חורש את האדמה בזמן שהרומאים שולטים בארץ ישראל, זה סימן שאתה מניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה. מה שאין כן, כשישראל על אדמתם בכל תוקף גבורתם, עד רבה, כשאתה עוסק בחיי שעה, אתה רק מחיה את השעה מכוח חיי עולם. אתם מבינים, זה אותו רבי שמעון שאיננו סובל את ההפסקה, את העולם המחולק. כן? זה לא זלזול בעולם הזה, עד רבה, הוא מחשיב כל כך את העולם הזה שהוא לא מסוגל לראות עולם הזה נמוך. אגב, צילמתי לכם פה את ההערות על המשנה. כן.
הרב ממש מסביר הפוך מה שמובן מהפשט שם בהגמרה.
למה?
הפשט מובן שזה פשוט הפריע לו שאנשים לא עובדים במקום ללמוד תורה.
לא.
שמה כאילו הייתה לו תפיסת עולם
חרדית. לא. רבי שמעון אומר, לא כועס על זה שהם עוסקים בחיי שעה, אלא על זה שהם מניחים חיי עולם כדי לעסוק בחיי שעה. כתוב, מניחים חיי עולם ועוסקים חיי שעה. אבל אם הם לא מניחים חיי עולם, עד רבה, עוסקים בחיי שעה. כן? אגב, הרקע של הסיפור הזה בגמרא שם, זה הדברים של רבי שמעון בר יוחאי, על הפיתוח של הרומאים בארץ, שאומר שזה לא לשם שמיים. עכשיו, שימו לב שבהערות כאן, יש הערה קטנה ג' כתוב, נכון? בתוך המשנה מודפסות הערות. כתוב שם ג' סמך א' יעקב. מה זה סמך א'? ספרים אחרים יעקב. על מה זה נאמר? על רבי שמעון. יש כאן גורסים, במקום רבי שמעון אומר, רבי יעקב אומר. למה דווקא רבי יעקב? תסתכלו במשנה שמודפסת קצת למעלה מזה, זה בפרק ד' משנת את זין. רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. מה מתכוון רבי יעקב ללמד? שהעולם הזה והעולם הבא זה אותו דבר. זה מה שכתוב, לא? אם העולם הזה זה פרוסדור והעולם הבא זה טרקלין, פרוסדור וטרקלין זה שני חלקים של אותו בית. אם כן, מה אומר רבי יעקב? עולם הזה, עולם הבא זה אותה המציאות, ואפשר להאיר את הפרוסדור באור של הטרקלין. אתם יודעים איך עושים את זה? פותחים את הדלתות. למדנו בשיעור על העולם הבא, כן? צריך לפתוח את הדלתות של הטרקלין, ואז הפרוסדור הופך להיות חלק מהטרקלין. זאת הדרישה של רבי יעקב. לכן רבי יעקב גם כן אומר, אם אתה פוסק ממשנתך כדי לומר מה נעילן זה, זה חמור מאוד. אתה צריך דווקא לומר מה נעילן זה מתוך המשך משנתך. עכשיו, זה בעצם מה שאנחנו עושים קצת בט"ו בשבט. כן, כן, האילן זה היופי האסתטי שיש בבריאה. אצל העצים זה עוד יותר. כן, העצים זה הדבר היפה ביותר שיש, לכן הברכות על היופי, ברכה מיוחדת של יופי, נתקנה על האילנות המלבלבים בחודש ניסן. כן? כן, כן, אבל על היופי אנחנו רואים את זה דווקא בעצים. כן? כן.
זה לא היה טוב, כי לא אכל לפני זה מצח חיים.
נכון.
אחרי שאוכל מצח דת, הסיבה שהשם יגרש אותו מגן עדן
זה כדי שלא יאכל מצח חיים.
למה אפשר לחסות
את זה אחרי? זה שאלה ששואל רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים. אז זה דבר פשוט, אם הוא יאכל מצח חיים אחרי שאכל מצח דת, אז הוא ייכנס לתוך הנצח עם החטא שלו, אי אפשר יהיה לתקן לעולם. לכן צריך קודם כל להרוג אותו כדי שהוא יאכל מצח חיים, ואז עוד פעם יאכל מצח דת. זאת אומרת, המוות בתפיסה הזאת זה דבר טוב, זה התיקון של אכילת עץ הדעת, זה לא העונש, אלא זה מה שמציל מן התוצאה הנצחית של החטא. כן, מה? בדיוק. ולכן חכמי ישראל לא פחדו מן המוות, כי המוות הוא תיקון. כן,
אביירי
מסביר שמתחייב בנפשו זה שמתוך זה שהוא הפסיק בלימוד התורה והמשך אחרי דברים בטילים, בסופו של דבר יש סיכוי שהוא יגיע לפרוך מעליו עול תורה, והרשבת מסביר שזה מתוך חילול כבוד התורה.
נו,
אז מה? כן, זה אותו דבר, כי זה
חילול
כבוד התורה, הוא עוסק במשנתו ומפסיק. במקום כל הזמן ללמוד, מה זה כל הזמן ללמוד?
אומר, מה רבו מסך השם?
אז זה לא ללמוד. זאת אומרת, הוא עכשיו עסוק בגילוי היותר עליון של דבר השם, התורה, ועכשיו הוא פונה לאילן, שזה גילוי יותר נמוך. אז ברור שבסימן שמה שהוא מחפש שמה זה לא דבר השם, הוא מחפש את האילן. אבל אם הוא היה מסתכל באילן מתוך עסק במשנתו, אז משהו אחר לגמרי, זה המשך משנתו. זה בדיוק מה שאני אומר.
מתוך עסק במשנתו או מתוך ראיית האלוקי שבא?
זה אותו דבר. זהו זה. כן, זה בדיוק
אותו. אתה נוסע באוטובוס ואתה קורא ואתה מסתכל, אתה נעלה מהנוף.
השאלה אם זה המשך משנתך או לא המשך משנתך. אם אתה אדם כזה שאצלו העסק במשנה והאמירה מה נעילן זה שני עולמות, אז אסור. אם זה אתה אדם כזה שזה אותו עולם אצלו, עד רבה, זה חיוב. ברור? ככה הסביר גדול הדור הקודם, הרב צבי יהודה, במאמרו נויו של אילן בלנתיבות ישראל, חלק ב', עמוד קוף ממדלת. נתתי לך את כל הנשק. הלאה. עכשיו, אם כן, אתם מבינים שיש פה יחס דו-ערכי, יחס אמיוולנטי לבריאה. את זה היטיב להסביר רבנו הרב קוק בשירו המפורסם לחשי ההוויה, המופס מצד ימין של הדף. השיר הזה פורסם בהתחלה בעילום שם, יותר נכון בשם אחר, אבל בעצם זה הרב, זה מופס באורות הראייה. תלחש לי סוד ההוויה כולה. מה? תלחש לי סוד ההוויה כולה, חיים לי יש, כך נא כך. הנה, אתם רואים? זה בדיוק המצווה, מכל עץ הגן אכול תאכל. כן? חיים לי יש, כך נא כך, אל תתבייש, כך. מה התנאי? אם יש לך לב ובלב דם, שרע על ייאוש לא זיהמהו. אם אתה מאמין שיש תקווה לעולם, אז אתה יכול לרומם את כל העולם. ואם ליבתך ערלה, אבל אם אתה אטום, תלחש לי ההוויה ויופיעי, לא יקסימך. סורה מני, סורה, הרי נילך אסורה. אז אסור להשתמש בכל מה שיש בעולם, עדיף שתעסוק בפרישות, כי במקום להעלות את ההוויה, ההוויה תשפיל אותך. עם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא הדר שירת קודש, אך זרם אש זרה בך יוררו, סורה מני, סורה, הרי נילך אסורה. כן? מובן. זה בעצם ההתנהגות של עם ישראל כל ימי גלותו. כל ימי גלותנו, כל פעם שפנינו אל הטבע, אל האוצרות של החיים, התקלקלנו, התבוללנו, נפלנו לתוך רשע. לכן ההדרכה כל ימי הגלות היא תצמצם את המרווח של החיים. עסוק בתורה ובמצוות ובמעשים טובים מתוך צמצום גטואי של החיים. אבל זה לא תכלית הבריאה. ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים, ועדנה בלידי ינק מטל שמיים. מה? זה כל הדור שמקים את המדינה, לפני גם. כל הדור הזה. אנחנו דור שחוזר לחיות. מה? כן, היה לפני כל הדור. ומהדר כרמל ושרון, שפעת רזי ההוויה, תקשיב אוזן המחי. מה זה כרמל ושרון? זה מקומות בארץ ישראל, כידוע. אבל למה הכרמל נקרא כרמל? חז"ל אומרים, כמה מקומות, כרמל זה כל מקום שהוא אמצעי בין שני מקומות. למשל, הכרמל הוא בין היבשה לים, הוא נשפך לתוך הים. לכן נקרא כרמל. או כרמל זה סוג של חיטה חצי כלויה, לא כלויה לגמרי אלא חצי כלויה, זה נקרא כרמל. כן? מה? כן, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. אם כן, כרמל זה משהו על הגבול. הכרמל זה הגבול בין הקודש לחול. החול זה רק חול, אבל יש איזה תחום אמצעי שבו החול מתחיל להיות קודש. כן? זה הכרמל. ומכרמל עולים לשרון. התורה נקראת שירה. כן? דרך האסתטיקה אפשר להיפגש עם חצי קודש חצי חול, ובסוף עם קודש מלא. לכן אומר הרב, ומהדר כרמל ושרון, שפעת רזי ההוויה, תקשיב אוזן המחי. כלומר, מי שיש לו רגישות לרזי תורה, לסתרי תורה, הוא כבר לא רואה את העולם האסתטי בתור מהרה, אלא בתור גילוי רצון הבורא. ולכן הוא מתאחד עם זה. ומעדן שירה ויפי חיים, אור קודש ימלא. וממילא, וההוויה כולה לא תדובב, בחירים, הרי נילך מותרת. עכשיו, זה תיקון מסובך מאוד. צריך בשביל זה לעבור דרך גלות ארוכה מאוד של תיקון, של התקדשות, של התאהרות, פרישות וכו'. אבל אחרי 2000 שנה, זה מתחיל להיות. מתחיל להיות אפשרי, כן.
מה שהרמב"ן כתב, כל הפלות בחברו, חרב וחברו, אז יצאת דיבות של המשנה ויבות?
לא, הרמב"ן מתאר את ארץ ישראל שם. כשהרמב"ן עולה לארץ ישראל, הוא כותב לבן שלו, תשמע, הגעתי לפה, משהו נורא. כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. כן, כן, על יד הכותל, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, זה בדיוק מה שזה בא לומר, מה שאמרתי עכשיו. כדי שהקדושה תושג, צריך קודם כל שהיא תחרב, עד שהיא קמה לתחייה. הרמב"ן מתחיל את התהליך שמסתיים עם הרב קוק. או, הרמב"ן בונה את בית כנסת החורבה, בית כנסת רמב"ן, יד החורבה. ואז, עד שמתחילים גלי עלייה, עד הרב, שאז החיים חוזרים למסולם, הקדושה חוזרת. הקדושה נמצאת בחיים. עכשיו, אבל צריך בשביל זה הרבה הרבה התאהרות של 2000 שנה קודם. אבל יש סוף לחושך, סוף לזמן הנורא הזה. בעצם בלוח השנה העברי זה מתבטא דרך שתי מערכות של זמנים. זמנים של התנתקות מן החומר, תיקון הרוח, וזה נעשה בחגי חודש תשרי, ויש זמן אחר כך של נזירות כמעט מן העולם, זה זמן החורף, שבו האדם מתנתק מפני הגשמים, מתנתק מן השדה, ומתכנס לתוך ביתו, ומראש חודש שבט ואילך, מתחיל להתנוצץ אור הגאולה של האביב. ואז מתחילה סדרה של חגים שבהם אנחנו מקדשים את העולם הזה. עכשיו, זה מאוד תלוי באיזה מידה של רגישות אתה חי. כן? המקובלים הם רגישים מאוד להתחלת התנוצצות אור הגאולה כבר בט"ו בשבט. ולכן כבר בט"ו בשבט, אומרים המקובלים, אנחנו רואים כאן את התחלת אור הגאולה. ולכן הם אומרים, בוא תאכל את הפירות. לפחות את זה אתה יכול להתחיל לקדש. למה? פרי זה דבר, זה מאכל שלא עבר כמעט שום עיבוד על ידי האדם. זה מאכל ראוי לאכילה כבר מראשית בריאתו. הקדוש ברוך הוא ברא את הפרי כבר מוכן לאכילה. לכן התומעה של הציביליזציה לא כל כך נגעה בו. לכן כבר ביציאת החורף, אומרים המקובלים, אפשר כבר להתחיל לאכול ולקדש. אבל מה לאכול? פירות בלבד. זה עוד לא הזמן לקדש דברים, מאכלים יותר מורכבים ויותר מסובכים. תתחיל עם הפירות. זה התחלת היציאה מן החורף. עם הזמן, תחכה עוד חודש, תוכל לקדש כבר את מה שיוצא מן הפירות. ואז תשתה הרבה יין בפורים. פורים זה כבר קדושת היין. כן, שותים יין בפורים. בט"ו בשבט יש מנהג של ארבעה כוסות של המקובלים, אבל אין מצווה להשתכר. אבל בפורים יש מצווה של השחרור. ומה קורה עוד 30 יום אחרי פורים? מקדשים את אכילת הבשר. יש כבר קורבן פסח. כן, כלומר, מאכל הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה לקדש. זה לוקח, כבר צריך אביב ממש בשביל זה. כן? אבל תחילת אביב, פירות. עוד קצת יין, עוד קצת זה בשר. לעומת זה יש שלושה תיקונים הפוכים בחודש תשרי. כנגד ראש השנה לאילן, יש ראש השנה בחודש תשרי, שבו אנחנו עומדים בדין. כנגד יום פורים, יש בחודש תשרי יום הכיפורים. וכנגד חג הפסח, יש בסוכות חג הגלות. צריך לגלות מן הבית. כן, כל אלה חגים רוחניים שבאים לתקן את האחיזה של האדם היתרה בעולם הזה. עד שהוא מגיע בסוף לקבלת התורה בשמחת תורה. כן, רוחני לחלוטין. מה שאין כן, כשיוצאים מן החורף, עד רבה, לאט לאט מתחילים לקדש. עכשיו, יש כמובן חג אמצעי בין שתי המערכות האלה. חג השבועות. חג השבועות זה יום מתן תורה שבו מתחברים שמיים וארץ. חגי חודש תשרי. הם עוסקים אך ורק בשמיים. החגים שעסקנו בהם עכשיו עוסקים בתיקון הארץ. חג השבועות מחבר שמיים וארץ. ולכן הגמרא אומרת במסכת ביצה שרבי יהושע ורבי אליעזר נחלקו לגבי מה צריך לעשות ביום טוב. האם צריך לאכול ולשתות, או צריך ללמוד תורה ולהתפלל? האם צריך שיהיה לשם או לכם? אז רבי יהושע אמר חציו לכם, חציו לשם. יום טוב, תעשה חצי מזה, חצי מזה. רבי אליעזר אמר לו, זו ברירה שהתורה העמידה, או כולו לשם או כולו לכם, תחליט. אבל אתה לא יכול לעשות שניהם. אתה תחליט ביום טוב שלך אם אתה רוצה כל היום כולו ללמוד או כל היום כולו לאכול, אבל אי אפשר חצי חצי. הגמרא אומרת, אבל בשבועות בעצרת מודים כולי עלמא לא פליגי דבעינן נמי לכם. כלומר, רבי אליעזר מודה שבשבועות צריך גם זה וגם זה, כי זה היום של הפגישה בין המאכל לבין הרוחני. אבל המטרה היא כמובן להגיע לחג הפסח, שבו אנחנו מצליחים לקדש את אכילת הבשר אפילו, אבל מתחילים עם את התיקון הזה כבר בט"ו בשבט. כן, כן, ודאי. יום העצמאות סמוך לפסח, יום ירושלים סמוך לשבועות. כן, שתי בחינות שונות של הגאולה, האחת הבחינה הלאומית, השנייה הבחינה המקדשית, וזה משני צידי פסח שני. כן, אחד לפני פסח שני, השני אחרי פסח שני. זה כשאנחנו נלמד על יום העצמאות בעזרת השם, אנחנו גם נעסוק בשאלה הזאת.
יש תמיד חגים נגד החגים?
כן, כן, ודאי. זה לעומת זה.
למה צריך
זמן? אנחנו מאמינים באל אחד, לא? אז אם אתה מאמין באל אחד, כל תיקון שאתה עושה במישור אחד חייב שיהיה לו ביטוי במישור השני. בלי זה יש הפרה של אחדות ההוויה, ממילא יש פיקפוק באחדות הבורא. טוב, זה כשאנחנו נגיע לפסח שני ויום העצמאות, כן? פשוט אני רוצה להתקדם. עכשיו, מי נותן, מי יש לו את ההרגשה הזאת? למי יש הידיעה הזאת שיש קדושה בחיים? במשך, גם בתקופות הגלות, דווקא חכמי הקבלה היו אלה שראו קדושה בטבע. יש מחכמי ישראל הגדולים שלא ראו קדושה בטבע מפני שלא היו מקובלים. למשל הרמב״ם. אצל הרמב״ם הטבע זה לא קדוש, זה לא רע. הנוצרים חושבים שהטבע זה רע, הרמב״ם אומר לא, טבע זה לא רע. הקדוש ברוך הוא אינו שונא את הגוף, אינו רוצה לאבדו. צריך לכבד את הגוף בתור כלי לנשמה, אבל אין קדושה עצמית בגוף, באכילה וכדומה. דווקא המקובלים הם אלה שראו את הקדושה שבטבע. אבל הדבר הזה לא יכל לבוא לידי ביטוי בשביל כלל ישראל. לא כל העם ברמה הזאת. אבל בט"ו בשבט המקובלים אומרים כל אחד יכול להתחיל להיות ברמה הזאת. כלומר ט"ו בשבט זה בבחינת התחלת דגאולה, בבחינת גאולה כמעה כמעה שיוצאת מן החושך. ולכן היום של הכנסת, היום שבו הכנסת עברה לירושלים, זה ט"ו בשבט. זה התחלת דגאולה ממש. כן.
הרמב״ם
לא היה מקובל. מספיק התחמקתי? בסדר? האם הרמב״ם ידע קבלה או לא, זאת שאלה אחרת. אולי פעם נלמד על הרמב״ם, זה יהיה נושא לימוד בפני עצמו. אבל הרמב״ם לא היה מקובל. בסדר? אבל אם כן, התחלת לגאולה מתחיל בט"ו בשבט, וזה גם היום שבשנת תש"ח, לפני הקמת המדינה, היה המצעד הראשון של המחתרות ברחובות ירושלים באופן גלוי, ללא פוצה פה ומצפצף. כן, זה היום שהתחלת לגאולה, למי שיודע לראות את הדברים האלה. כן. ובאמת הדברים האלה כנראה כבר נרמזו במסכת מגילה. זה בדף שלפניכם למטה. לגבי סדר תפילת 18. תפילת 18 יש בה ברכה תשיעית וברכה עשירית. הברכה התשיעית מברך השנים, ברכה עשירית מקבץ נדחי עמו ישראל. אז יש סוגיה שלמה במסכת מגילה, מדוע דווקא הסדר הזה, הסדר של כל הברכות שמה נידון. ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? דכתיב, כי הרי כתוב בספר יחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. כן? כלומר, התחלת נתינת הפירות של העצים בארץ ישראל זה הסימן של הגאולה. כלומר, יש איזה יחס בין הגאולה הפוליטית, הקמת המדינה, לבין התחייה החקלאית. ולכן זה קשור זה בזה. לכן המקובלים הרגישו דווקא ביום שבו מתחילים העצים לתת את לשד החיים שלהם, התחילו להרגיש את הגאולה. נכון? ולכן, לא במקרה, גאולת ישראל מתחילה בט"ו בשבט. רוצה להגיד משהו? כן.
יש חזרה לטבע, זה אומר שלאקולוגיה...
כן, כן, כל זה חלק מהגאולה. לפני כן, אקולוגיה זה שייך לגויים. טבע זה שייך לגויים. כן, צריך לזכור, תנועות הנוער הראשונות הוקמו על ידי גרמנים ביערות של גרמניה. זה מלא טומאה היה הדבר הזה, מלא אכזריות. עד רבה, אצלנו, קום להתהלך בארץ, זה מעשה בקדושה, זה מתמלא. וצריך להבין מדוע הסימן של הגאולה, לפי חז"ל, הוא דווקא הפירות. למה לא סימן אחר? סיבה פשוטה, גאולה, בשביל מי? מי צריך גאולה? דווקא הארץ צריכה גאולה יותר מכל דבר. כי הארץ זה אותו חלק של הבריאה שהוא לכאורה מרוחק יותר מן הבורא מכל נברא אחר. לכן כשאנחנו באים לגאול, אנחנו באים לגאול דווקא את הנמוך תחילה. לכן אפשר לומר התחייה החקלאית זה לא סימן לגאולה, זה הגאולה עצמה. זה הגאולה עצמה. יש רב אחד, הרשבש בצפון אפריקה, כתב ספר קשת ומגד נגד הנצרות. הוא אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר, הנוצרים חושבים שהמשיח בא כדי לגאול את הנשמות, ואנחנו אומרים לא צריך, הנשמות כבר נגאלו מאז יציאת מצרים, מאז אברהם אבינו, אנחנו גאולים, אז בשביל מה צריך משיח? כדי לגאול את הגוף. בשביל זה בא המשיח. כן,
האדמה היא זאת שצריכה גאולה, כי לאנשים יש כבר מצוות, יש כבר תפילות,
יש לנו כבר נשמה. כן, הנשמה היא גאולה בטבעה. הוא צריך גאולה, זה בדיוק העניין, שלכאורה הוא נראה רחוק מן הקדושה, הוא נראה מחוץ לכלכלה האלוהית, אז יש צורך לרומם אותו. למשל, גאולת מצרים הייתה קטסטרופה מבחינה זאת. בגאולת מצרים הקדוש ברוך הוא עשה ניסים. איזה מין דבר זה? לעשות ניסים זה לתת סתירת לחי לטבע, להגיד לטבע, מר טבע היקר, אתה מפריע, אנחנו מבקשים שתזוז לרגע, כי ישראל צריכים להיגאל. זה אלבון אדיר לטבע. לכן ברוך השם, בגאולה הזאת שאנחנו עכשיו חיים אותה, אין ניסים, הכל נעשה בדרכי הטבע. הטבע מתבייס סוף סוף, אחרי 3,500 שנה של אלבון, סוף סוף התפייסנו עם הטבע ואנחנו משתפים אותו בגאולה. זה להבין את הגודל של השעה הזאת, שזה עולה דרך כל הבעיות של ייבוש ביצות ואישורים לקרוונים ופינוי בית כנסת ביריחו וכל, כל הבעיות האלה, כן? כל הבעיות האלה זה חלק מן הגאולה. אדיר, הצלחנו לעשות את זה, סימן שהתבגרנו. כן,
אבל גם גאולה טבעית זה נגד הטבע, כלומר גאולה טבעית, כלומר אומות העולם החליטו שלהקים מדינה עצמה, אבל זה גם כן שינוי
כן, אבל זה נס שאינו מזעזע את סדרי בראשית, זה עיקר העניין. ודאי שזה התערבות אלוהית, אבל זה ללא שינוי סדרי בראשית, וזה דבר שיקר לנו, לא לשנות סדרי בראשית. כשצריך לשנות סדרי בראשית, סימן שהשעה היא גדולה, אבל האנשים, הנפשות הפועלות, נמוכים. עכשיו, כמובן, זה עבודה לא פשוטה, לגאול את הכל. איך גואלים את הפירות? כי אנחנו מתחילים בט"ו בשבט דווקא בקדושת האכילה, האכילה של הפירות דווקא, לא של שאר המאכלים. אז יש כאן, התפסתי לפניכם את ההקדמה של פרי עץ הדר. מתוך ההקדמה של פרי עץ הדר, זה חוברת שחלק מעם ישראל קורא אותה בט"ו בשבט. שם המחבר של החוברת מביא כמה דברים בשם מוערכו. כן, מוערכו, מורנו הרב חיים ויטל, זכרו לחיי העולם הבא, ביאר שיש 30 מיני פירות האילן. טוב, יש כאן כמה מושגים שאנחנו נקרא שמושגים לקוחים מתורת הקבלה, שאין צורך להסביר אותם, העניין בכללו מובן. כן, 10 מהן בעולם הבריאה לעומת 10 ספירות של עולם הבריאה, ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרובים לאצילות, אין להם קליפה לא בפנים ולא בחוץ, ונאכלים כמו שהן. ואלו הן ענבים, תאנים, תפוחים, אתרוגים, לימונים, אגסים, חבושים, תותים, סורבש, חרובים. אלה הן פירות שאוכלים מהם הכל. לא יודע, אני לא יודע, אני לא חי בתקופה שבה הדברים נכתבו. כן, דבר כאן על 10 יסודים. כלומר, יש מנהג, המנהג של המקובלים זה לאכול 30 מיני פירות בט"ו בשבט, כשיש 10 מהם שכולו נאכל, 10 שקליפתו בפנים, 10 שקליפתו בחוץ. ו10 מיני פירות הן בעולם היצירה, ואין סוד 10 ספירות ביצירה שהן בינונים בין עולם הבריאה ובין עולם העשייה, שאינם קרובים לטומאה כמו עולם העשייה ולא רחוקים כמו עולם הבריאה, ולכן גרעיני הזרע בתוך הפרי אינו נאכל, לפי שאינם רכים כגרעינים שבתוך הפירות בבריאה. ואלו הן זיתים, תמרים, גודדניות, סופייפש, פישקוש, זירגוילש, מישמישים, ביסנס, אקרניס, ניספולס. מי שיודע מה זה, אני אשמח לדעת. מה? איך?
זערור.
זערור, בסדר. מה?
למה הרב קוראים ניסים?
כי השין הזאת זה סין בעצם. כן, יש הרבה מילים כאלה בספרות ההלכתית של המאה ה-16 שקוראים אותם כאילו זה שין בטעות. זה פשוט, זה התעתיק בלדינו, זה מילים בלדינו. בלדינו את האס היו מעתיקים בצורה של סין. למשל, תסתכלו בשולחן ערוך על שחיטת לימונים בשבת, השמה כתוב לימוניס וכתוב שמה שין. כן? אז מי שלא רגיל הוא קורא לימונש, אני יודע מה, אבל זה לימוניס. כן, הערה, אם כבר אנחנו מדברים על זה, לפי השולחן ערוך מותר לשחוט לימון בשבת. לא אמרתי שזה להלכה, אני רק מזכיר שלפי רבי יוסף קארו מותר לשחוט לימון בשבת. טוב, לא אמרתי. כתוב במפורש שם. טוב, יש שם סוגיה שלמה, כן. מה?
אני חושב
מה? מה? אבישנש. אבישנש זה... ויסנס, מישון וישניאק, כן, אולי, לא יודע. ועוד, מה? רגע, אתה עכשיו דן בהלכות שבת?
לא,
אתה אומר שאסור לשחות לימונים על כלי ריק, כלומר אתה סובר כמו המשנה ברורה. בסדר, מכובד לסבור כמו המשנה ברורה, לא אמרתי שזה רע. טוב, ועוד 10 מיני פירות יש בעולם, בעולם העשייה, לעומת 10 ספירות, ולכן נאכל מה שבפנים ונאכל מה שבפנים ונזרוק מה שבחוץ, שקלפת הפרי היא מחיצה בינו ובין עולם החמודות כדי שלא יקבל טומאה, וזהו סוד היצר הרע והקליפה דבוקה בנפש, ואלו הן רימונים, אגוזים, שקדים, ארמונים, לוזים, אלונים, פריסין, פיניונס. פיניונס, אתם יודעים מה זה פיניונים? כן? זה צנובה. כן? יש שותים את זה בתה, בוטנים מאוזיס, זה חבל עזיז יסנובה. עכשיו, מה זה בא לומר? אם כן, אתם מבינים שעולם הצומח בנוי באופן כזה שיש בו ביטוי לתערובת של הטוב והרע. כן, כלומר, מה היה החטא של עץ הדעת טוב ורע בעצם? אם היה העץ רק עץ הדעת טוב, היה מותר לאכול. גם אם היה עץ הדעת רע, היה מותר לאכול. כל הבעיה שזה עץ הדעת טוב ורע ביחד. כלומר, אנחנו חיים בעולם מבולגן שבו אתה שואל את עצמך, אני רוצה לעשות רק מעשים טובים. הבעיה היא שאין מעשה כזה. אין בעולם מעשה שהוא כולו טוב שאין בו קצת רע, ואין מעשה שהוא כולו רע. אין לך רע שאין בו קצת טוב, ולכן יש בלבול מוסרי עצום, כי אדם איננו כבר יכול להכריע מתי לתת משקל יתר לטוב שבמעשה ואז לעשותו, או לתת משקל יתר לרע שבמעשה ואז להימנע מלעשותו. והדבר הזה בא לידי ביטוי באופי של העולם הצומח שאנחנו פוגשים, שאנחנו רואים פירות שבאמת אצלם הכל גלוי כטוב, זה הטוב האידיאלי, אבל אנחנו רואים פירות מעורבבים, לפעמים הקליפה בפנים, לפעמים הקליפה בחוץ. מה אתה רוצה?
איך זה שבתוך מעשה שהוא לא טוב יש גם רע?
כי בעולם הזה ככה זה בנוי, אנחנו הרבבנו את הטוב והרע.
בא בן אדם שזקוק לכסף,
זקוק לכסף
ונותן לו,
אני נותן לו, זה רע. הוא זקוק לכסף ואני נותן לו, זה רע. כי עכשיו הוא תלוי בי, תלות זה דבר רע. אז הייתי מוכרח, אין ברירה, בלי לקבל את זה הוא ילך מדחי אל דחי, אבל זה רע. כן? כמו שידוע שכל תרופה יש לה תופעות לוואי שמצריכות תרופה לתרופה. או
הרב, בחלק הראשון של אלה שהם תיאורים, גם כן יש דברים שלא נחלים בתוך אותו פרי.
נכון, אין, הוא אומר זה קרוב לאצילות, אבל זה נקרא כולו נאכל. לא, אבל אין לנו פירות מעולם האצילות, יש לנו פירות מעולם הבריאה, מעולם היצירה ומעולם העשייה. עולם הבריאה זה עולם של תוכנית, ככה הבורא רוצה שזה יהיה, זה התוכנית, אבל זה כבר לא ממש כמו שזה אצל הבורא. אצל זה לשון אצילות, זה אצלו ככה, אבל בבריאה זה כבר לא אצלו, זה כבר בחוץ. בחוץ איך אומרים בארמית?
בר.
כן? זה עולם הבריאה, זה בחוץ. או? אבל זה עוד די אידיאלי, זה כפי שהבורא מתכנן. מה אתה עושה?
דוגמה, מה אני רוצה?
ממה?
איך זה
כשאדם
עושה
רע,
איזה גם טוב?
אתה רוצה דוגמה? תביא דוגמה של מעשה רע. עצרתי. זה טוב, יש פחות אנשים שצריכים לאכול עכשיו.
תשובה יותר, לא, באמת.
לא, אני אומר, ברצינות. כן, אולי זה מכפר, מכפר לו את המדברים. כן, בסדר, אני אומר, אני מביא את זה בכוונה בצורה קיצונית, אבל אין רע שאין בו טוב.
זה צורה פחות קיצונית, שבאמת יהיה מובן. רצחתי על זה פחות,
אומרת, מה אני... רצחתי, אבל לך תדע, כלומר, כשאדם רוצח, קודם כל יש סיבה למה הוא רוצח. אם תעשה חשבון, ייתכן מאוד שיש סיבות אובייקטיביות שדי נותן לו די הרבה נסיבות מקילות למעשה שלו, ועד רבה אפשר אפילו לראות את הצדדים הטובים שבמעשה. או? אבל טוב, זה נושא רחב, אבל זה באמת נכון. אלא מה? שהדוגמה שהבאתי כאן, הטוב הוא כל כך קטן שהוא לא שווה בשבילו לעשות את כל כך הרבה רע. וזאת הסיבה שאנחנו לא רוצחים. או? אבל יש קצת טוב, אי אפשר להתכחש לזה. גם החברה קדישה הרוויחה כסף עכשיו. יש הרבה בעיות. עכשיו, כן, עולם היצירה. בעולם היצירה אנחנו כבר רואים את הדברים איך שמקבלים צורה. בצורה יש את הערובת של טוב ורע. אבל הרע הזה הוא עדיין גנוז. הוא בתוך הפרי, כמו אצל הזית, שהקליפה היא בפנים. מדוע? כי כל זמן שדבר לא הגיע לידי שלמותו, אנחנו רואים יותר את צד הטוב הגובר שבו מאשר הבעיות שעומדות לצאת ממנו אי פעם. בעולם העשייה זה כבר בעיה אחרת. עולם העשייה זה העולם המעשי, העולם שבו צריך להשלים. ואנחנו רואים שהעולם הזה לא מושלם. אם כן, הרע גלוי, זה הקליפה שמבחוץ, שאיננה ניתנת לאכילה.
אנחנו בעולם העשייה?
תלוי מי. כן? תלוי על מה אתה מסתכל. אבל רוב הזמן, כשאנחנו קוראים עיתונים, אנחנו בעולם העשייה. כן, אנחנו רואים את הקליפה גלויה ואת הפרי טמון בפנים. לפעמים לומדים תורה, אז אנחנו עולים לעולם היצירה, רואים איך העולם יכול להיות טוב. כן, האור העולה. ויש כמה יחידי סגולה שאפילו בעולם שלנו הם בעולם הבריאה. אבל זה ממש אחד למיליארד. יש כאלה. תעשה חשבון, יש שישה כאלה. יש 6 מיליארד בני אדם. עכשיו, מה?
ועל עתיד לבוא, כל הפירות
השתנו? כן, זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים ריבה. הריבה, זה, עושים את זה מהקליפה של הפירות. כלומר, אנחנו מרוממים גם את הקליפות שלהם. יש שני אופנים של תיקון העולם. יש אדם שיודע להוציא את הקודש מתוך הקליפות. מה עם הקליפה עצמה? הולכת לאיבוד. אין תיקון לה. ויש מי שעושה מהקליפה ריבה. הוא מרומם אותה עד כדי כך שזה מעדן. זה דבר שהוא יקר יותר בערכו מהפרי עצמו. נכון? ריבת תפוזים זה יותר יקר מתפוזים. נכון? אם כן, יש פה רוממות. זה אחת העבודות הקשות, אבל זה באמת עבודה גדולה לרומם את כללות ההוויה. רוב הזמן אנחנו יכולים לעסוק מקסימום בעבודת הבירור, למצוא את הטוב שברע, אבל לא, כמעט ואנחנו לא מסוגלים לרומם את הרע שהוא יהיה בעצמו טוב. כן? לכן אין מצווה לאכול ריבה וט"ו בשבט, אבל לאכול פירות זה מנהג טוב, זה מנהג ישראל. כן?
יש
איזה קשר
לישיבת אבני שבחר בארץ ישראל?
לא.
אין פה פרי ש...
למה? למה? ענבים, תהני, רגע. רימון, מה אתה מדבר? הרימון זה מעולם העשייה. כן, זה כנגד פושעי ישראל שמלים במצוות כרימון. זה דווקא משייך לעולם העשייה. טוב שיהיה לנו שנה טובה. רק נקודה אחת, סליחה. מתי זה ראש השנה לאילן? מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים בראש חודש שבט, בית שמאי אומרים בראש חודש שבט, בית הלל אומרים בחודש, ב-15 בו. מדוע? משום שבית שמאי, כדרכם בקודש, הם תמיד רואים את הפוטנציאל. לכן יש להם נטייה כללית לחומרה. ובית הלל פוסק לפי המציאות. לכן יש להם נטייה טבעית לכולה. כללית לכולה. אבל... מה זה קשור פה לראש חודש שבט או 15 בשבט? בראש חודש שבט הלשד כבר התחיל לעלות בתוך האילנות. כן? הלשד של האילנות כבר התחיל לעלות. אם כן, אומר בית שמאי, אם כן, מכאן ואילך זה ראש השנה לאילן. אבל בית הלל אומר, אבל עדיין לא רואים את זה, זה עוד לא במציאות. אם כן, צריך לחכות עד 15 בשבט. כן, אתם מבינים פה, השיטה הכללית של בית שמאי ובית הלל באה לידי ביטוי גם בדבר הזה. שנה טובה לאילן.